שלום עליכם, יום טוב עלינו ושבוע טוב עלינו ועל כל ישראל, יום ראשון בשבת. אנחנו מסיימים היום הלכות תפילה בפרק האחרון החותם בענייני ברכת כהנים. שישה דברים מונעים נשיאות כפיים. שישה דברים מונעים, הכוונה היא שאם לא שמים לב ומקפידים עליהם, הכהן לא רשאי לברך ברכת כהנים. הלשון והמומים והאווירה והשנים והיין וטומאת הידיים, אנחנו כבר מכירים את סגנונו של הרמב״ם בכמה פעמים ככה בהלכות תפילה, זאת הכותרת, ועכשיו ההלכות הקרובות מתחילות לפרט את הדברים. הלשון כיצד? העילגין שאין מוציאין את האותיות כתקנן, כאשר הפגם הוא גם בלשון, בביטוי, כגון שקוראים לאלפים עיינים ולעיינים אלפים. אגב, כדאי לצור, צור, צור, לב, לשים לזה. אני מכיר רבים וטובים שקוראים לאלף עין ולא מבחינים בין אלף לעין. ובאמת דנים פה רבים רבים רבים. כפחיים אומר שבאמת צריך להכניע את הדברים האלה, כמו שצריך. אנחנו יודעים שמובן באחרונים שבזמננו שרבים כבר לא מבחינים כל כך לצערנו. באלפים ועיינים ובעוד כמה דברים בעברית מדויקת, לא טוב, צריך יותר ויותר ויותר לשים לב לזה ורוממתם מכל הלשונות, אבל כיוון שלא תמיד שמים לב לזה, אז התירו לכל כהן לשאת את כפיו בכל מקום שמבינים אותו. גם אם האלף והעין פחות מבוטאים, אבל הרמב"ם מביא את ההלכה כפי שהיא במקומיותה, קוראים לאלפין עיינים ולעיינים אלפין, או לשיבולת סיבולת, וכיוצא בהם אין נושאים את כפיהם. וכן כבדי פה וכבדי לשון, שאין דבריהם ניכרים לכל, אין נושאים את כפיהם. המומים כיתה, בהמשך אנחנו נראה כאן כמה דברים שיהיו לנו תמוהים בהתחלה, וכשנבין בהמשך בהמשך את עניין ברכת כהנים כפי שהרמב"ם מסביר את זה, יהיו לנו תשובות גם לשאלה למה אנשים מסוימים לא שייכים לנשיאת כפיים, לא בגלל שיש בהם חלילה איזשהו פגם לא רוחני ולא מהותי ולא, אלא כי לא שייך מבחינת הדיבור, או אם נעשה לעת, או מומים מסוימים. המומים כיצד? כהן שיש מומים בידיו או בפניו או ברגליו, והמומים הללו ניכרים בשעת הברכה, כגון שהיו אצבעותיו עקומות או עקושות מעוותות, או שהיו ידיו בהקניות, בוהק זה לובן כזה, בהרות לבנות לבנות בידיים, לא יישא את כפיו לפי שהעם מסתכלים בו, וזה מפריע לכוונה של הברכה כשהעם מסתכלים בו, כך הוא הסביר לנו בהלכה החותמת מקודם את הפרק הקודם. לא יישא את כפיו לפי שהעם מסתכלים בו. מי שהיה רירו יורד על זקנו בשעה שהוא מדבר. וכן סומה באחת מעיניו לא יישא את כפיו. אם היה דש בעירו, דש בעירו הכוונה היא מצוי רגיל, כמו דש בעקביו, נמצא כל הזמן בעירו, והיו הכל רגילים בזה הסומה באחת, או בזה הסומה באחת בעין אחת, אבל הוא רואה, הסומה בעין אחת, או בזה שרירו זב, מותר, למה? כי כיוון שכולם רגילים בו, לא שמים לב, וזה לא מטריד כבר אף אחד, לפי שאין העם מסתכלים בו. וכן מי שהיו דש בעירו, הכוונה היא לאו דווקא תושב קבוע, אלא מי שנמצא הרבה. וכן מי שהיו ידיו צבועות אספיס ופועה, חומרי צביעה מסוימים, לא יישא את כפיו, אבל אם רוב אנשי העיר מלאכתן בכך, באותה העיר אין שום ייחוד, כולם צבעים, או יש הרבה עם ככה לכלוך כזה, מותר לפי שאין מסתכלים בו. עוד פעם, הכלל בהלכה ב' והאם מסתכלים בו, וזה מפריע לכוונה בברכה, כפי שהזכרנו שמזכיר הרמב"ם בעניין הכוונה בברכה בפרק הקודם בהלכה ז'. העבירה כיצד? מה זו עבירה שמעכבת כהן מלישא כפיים? ומאוד מעניין לשמוע פה את דברי הרמב״ם. אני אומר מראש, השולחן ערוך לא מסכים להלכה בפועל עם ההלכה הזו ברמב״ם ברובה, והרמ"א בכולה, ואנחנו גם לא לגמרי נוהגים כך, אבל בואו נראה את ההלכה במקוריותה. האווירה קונקה, כהן שהרג את הנפש אפילו בשגגה, לא עלינו תאונה דרכים, הרג את הנפש אפילו בשגגה, ואף על פי שעשה תשובה, לא יישא את כפיו, שנאמר ידיכם דמים מלאו, וכתוב, ובפריסכם כפיכם וכולי, יכול בפרק א' בישעיהו וחזון ישעיהו. וכהן, אז אם כן, כשיש דמים בידיים, איך אתם פורסים כפיים? וכהן שעבד עבודה זרה, בין באומץ, בין בשגגה. אף על פי, כאן הנקודה הגדולה, קודם תזכרו, מדובר לא רק בהורג במזיד, אלא גם בהורג בשוגג נזכר. וכהן שעבד עבודה זרה בין באונס בין בשגגה, אף על פי שעשה תשובה, אינו נושא את כפיו לעולם. תודה רבה. שנאמר, לא יעלו כהני הבמות וכו'. וברכה כעבודה. שם כתוב שכהני הבמות לא עולים לעבוד במזבח, והברכה היא כמו כל עבודת מקדש, שנאמר לשרתו ולברך בשמו. וכן, כהן שנשתמד לעבודה זרה, אף על פי שחזר בו, אינו נושא את כפיו לעולם, כי הוא היה קשור לעבודה זרה. ושאר העבירות אין מונעים. אז קודם כל ההלכה האחרונה, שאר העבירות אין מונעים, ואת ההלכה הזאת נדבר בפירוט בהלכות הבאות בהלכה הבאה. אותם הדברים שהוזכרו כאן, שהם שפיכות דמים, גם אם זה בשוגג, ועבודה זרה גם אם הוא חזר בו, וגם אם הוא משתמל לכאורה באונסו, הוא לא יכול לשאת כפיו, זאת שיטת הרמב״ם, וברור שזה לא שייך לענייני תשובה, אלא לדעתו זו גזירת הכתוב בעניין כהנים. הכהנים הם צינור שדרכו מעביר הקדוש ברוך הוא את הברכה. וגזירת הכתוב היא שאם היה שם פגם של עבודה זרה, או חלילה פגם של עבודת הנפש, זה בכלל לא משנה מזיד או שוגג, זה לא משנה התשובה על העניין של ברכת כהנים. ברכת כהנים הוא לא יכול לעשות. דעת השולחן ערוך שונה, ודעת הרמ"א מפורשת, שבפועל אם עשה תשובה אז הוא יכול לעלות, ובוודאי שמי שנשתמד לעבודה זרה כי אנסו הוא, כל אותם הסיפורים של מסעי הצלב והמגורשים וכו', בוודאי שיכול לעלות, כך פוסקים השולחן ערוך והחולים, אבל לפי שיטת הרמב״ם דין ברכת כהנים יתברר עוד יותר עוד מעט מבחינה רעיונית, ואז נבין את ההלכה הזו שראינו עכשיו, שלמרות שברור שעשי הלכות תשובה הוא 100% עשה תשובה, אבל זה לא שייך לגבי יכולתו לשאת כפיים ולברך. נגיע לזה. דלת, השנים כיצד, מה זה המונע, ברוך אתה אדוני, אלוהים ומלך העולם שהכל נהיה מדורות. מה הדבר המונע בשנים, השנים כיצד, הגיל. כהן נער לא יישא את כפיו עד שיתמלא זקנו. ההגדרה הזו שיתמלא זקנו היא מעניינת, זה לא עד שיביא שתי שערות ולא עד גיל בר מצווה, שיתמלא זקנו בגיל הרבה יותר מבוגר כמו שכולנו יודעים. ואנחנו יודעים שבפועל מופיע באחרונים שבמקום שיש כהנים והוא מצטרף אליהם, הוא ודאי יכול להצטרף אליהם, גם קטן מגיל 13 מצטרף כדי לחנך אותו למצוות. ובמקום שיש כהן אחד בלבד, אז מופיע, הכף החיים מביא את זה, ומובא גם באחרונים אחרים, שאם הוא הכהן והוא מוציא את כולם, לא בודקים מגיל 13 ביום אחד, ואם הוא אחרי גיל 13 הוא נושא את כפיו. יש מקומות שבהם מחכים בפועל ככה רמ"א מביא, לגיל מבוגר יותר, לגיל 18, לגיל 20, שמשם ואילך ודאי שלא בודקים, וזה נחשב כמתמלא זקנו, אבל הרמב״ם עוד פעם מביא את ההלכה כפי שהיא, נער לא יישא את כפיו, הגורם הקובע כאן הוא לא גיל בר מצווה, לא שתי שערות, אלא עד שיתמלא זקנו. והיין כיצד? מה מונע כאשר האדם שטוי, הכהן, או שיקור או שטוי? מי ששתה רביעית, אין דיון בשיקור, שיקור ודאי לא יכול לבשת. לא לעבודת המקדש ולא לברכת כהנים, שהיא כמו העבודה, לשרתו ולעבוד ולברך. אבל גם ברביעית, מי ששתה רביעית יין חי בבת אחת. אנחנו, העינות שלנו הם ברובם ברובם מזוגים, הם לא העינות החיים שעליהם מדובר כאן עכשיו, וכבר ראינו שמי ששתה יין בזוג לא נחשב שהוא, אם הוא יודע שהוא קשיר לגמרי ואין בו שום דבר שהוא לא מתבלבל, הדברות תבונה עוד מעט, אפשר לסמוך עליו. מי ששתה יין חי בבת אחת רביעית, אינו נושא את כפיו עד שיסור יינו מעליו, כלומר ימתין עד שיתפקח. לפי שהוקשה ברכה לעבודה, שתה רביעית בשתי פעמים, או שנתן לתוכה מעט מים, מותר, ואם שתה יותר מרביעית, אף על פי שהיה מזוג, ואף על פי ששתה עוד כמה פעמים, לא יישא את כפיו עד שיסור יינו מעליו. וכמה היא רביעית? אצבעיים על אצבעיים, על רום אצבעיים, וחצי אצבע וחומש אצבע. האצבע הזאת זה מידה של 2 סנטימטר, זה רוחב אגודל. וזה האצבע שמושכים בו בכל התורה כולה, הוא הגודל שמושכים בו, הכוונה שמודדים. אז זה הגודל, זה האצבע שמושכים בו בכל התורה כולה, הוא הגודל, והוא נקרא בוהן היד, ראינו את זה השבת. על בוהן ידו הימנית ועל בוהן רגלו הימנית, רק השבת ראינו את זה לגבי 7 ימי המילואים. טומאת הידיים כיצד? כהן שלא נטל ידיו לא יישא את כפיו, אלא נוטל ידיו במים עד הפרק כדרך שמקדשים לעבודה, ואחר כך מברך שנאמר, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. ולכן כהן שלא נטל ידיו במים לא יכול לשאת ידיו. מה קורה כאשר אין מים? והכהן מגיע לבית הכנסת, אין מים, נישא את ידיו או לא. מופיע באחרונים שאם ברור לו שהוא נטל ידיו בבוקר ומאז לא נגע במקומות מטונפים, הוא בא מהבית, הוא בא לתפילה, והוא רק עכשיו באמת נטל בבוקר, לא השיח דעתו, יודע שהוא לא נגע במקומות שאסור לגעת, יכול לסמוך על זה ולשאת את כפיו כדי שלא לבטל עשה ולא לבטל את כולם מהברכה. ולא, לא נושא את כפיו ולא יכול לברך מפני שלא נטל ידיו או שנטל, אבל הוא יודע שעכשיו הוא כבר צריך לטעול שוב. החלל, חלל אינו נושא, מי זה חלל? חלל זה מי שנולד, זוכרים? מנישואים של כהן ואישה שאסורה לכהונה. אישה שנאסרה לכהונה וכהן, הבלד נקרא חלל. דינו של החלל הזה לגבינו הוא רק דבר אחד, הוא מתחלל מהכהונה. הנה אתם מבינים עכשיו את המושג חלל, הוא הופך לזר. כמו שאני לא יכול לשאת כפיים ולברך, וכמו שדוד מלך ישראל לא יכול לשאת כפיים ולברך, גם הוא חלל לכהונה. כלומר לא יכול בענייננו, בעניין ברכת כהנים, לשאת כפיים. הוא לברך, והחלל אינו נושא את כפיו לפי שאינו בכיוונו. הלכה בה, כהן, שלא היה לו דבר מכל אלו הדברים המונעים את נשיאות הכפיים. עכשיו תראו את הצד הכאילו שני, ואז יסביר לנו את מהלך הרמב״ם. כהן שלא היה לו דבר מכל אלו הדברים המונעים את נשיאות הכפיים. בסדר? אף על פי שאינו חכם. ואינו מדקדק במצוות, או שהיו הבריות מרננים אחריו, או שלא היה מסעו ומתנו בצדק. דברים מופלאים, הבריות מרננים, זה ממש לא הדמות למופת. בסדר? ויש שמועות קשות על עבירות, על דברים אחרים. הרי זה נושא את כפיו ואין מונעין אותו. הרי ודן פה הרבה עם הרמב״ם הזה, אבל תראו את שיטת הרמב״ם, ודאי שהוא נושא את כפיו ואין שום היתר למנוע אותו, לפי שזו מצוות עשה על כל כהן וכהן שראוי לנשיאת כפיים. ואין אומרים לאדם רשע, הרמב״ם נניח שהוא רשע לכל הדעות שלכם, ואין אומרים לאדם רשע הוסף רשע וימנע מן המצוות. רק בדברים שקבענו אותם כגזירה, שקבענו אותה בגלל הנושא של עבודה זרה ושפיכות דמים, ושם זה לא חשוב בכלל לרישום, אלא זה חשוב לזה שהיה את זה, זה הרי היה בשוגג. או הוא השתמד חלילה לעבודה זרה, עונס, הנוס. ועשה תשובה, זוכרים מה דיברנו, עשה תשובה מלאה. אז מי שקוראים רשע לפי כל הקריטריונים, לא רק לא מונעים אותו, אלא לא מונעים, והוא ראוי והוא צריך, וצריך שכל הקהל יקבל אותו, שיהיה כואב. ומי שיש לו את הבעיה המסוימת הזאת, לא. למה? הלכה זין, ואל תתמע ותאמר, ומה תועיל ברכת אדיוט זה? זה הברכה של התועיל למישהו. שאין קיבול הברכה תלוי בכהנים, אלא בקדוש ברוך הוא. שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אמר לכם, הכהנים עושים מצווה שנצטוו בה, והקדוש ברוך הוא ברחמיו מברך את ישראל כחצו. אילו היינו זוכים להביא דבר כזה. אומר לך, הקדוש ברוך הוא שהכהן הזה הוא ראוי. אנחנו מדברים על בגדי כהונה, דיברנו בשבת. נניח שאני אומר לך שהמזבח ראוי, אבל לך זה לא נראה אסתטית, אתה חושב שכדאי לשים שם פרחים. אז ברור שאתה מבלבל את המוח. אז אתה חושב שהכהן הוא לא כלי שראוי להעביר. נו, אז צריך ללמוד אהבת ישראל. אם יש משהו מסוים שהוא הגדרה שנכתבה בתורה לגבי שליחות דמים או לגבי עבודה זרה כפי שהרמב"ם למד, זה דין אחר. אבל המברך הוא לא הכהנים, המברך הוא הקדוש ברוך הוא הכהן, הוא הצינור שמביא אותו. ממילא זה גם עונה לשאלות שהרגשנו בתוכנו. נו, אז יש לו את המום הזה, אז יש לו את הבעיה הזאת. לא, כן, זה לא שייך. זה צינור, זה כמו כלי במקדש. הכלי צריך להיות שתי ימות על שתי ימות. זה הגדרה, הוא כלי, הוא כאן. כהן זה מהשורש של כהן, תורידו את ה-A, זה כמו הכיור וחנו. הוא הכאן שדרכו מביא הקדוש ברוך הוא את הברכה. הוא ההתאורות הדלתתה. הוא שליח השם, שליח דרך מנה ושליח ישראל. זה הבנה יסודית. וכאן אומר הרמב״ם מהלכה חץ למוצאים, לעם, לעם המתברכים. עד עכשיו דיברנו על הכהנים ועכשיו על העם המתברכים. גם העם קיים, גם אנחנו קיימים, נכון? לא רק הכהנים. עם שהם אחורי הכהנים אינם בכלל הברכה. זאת אומרת, הם לא עומדים כנגד פניהם, אלא הם עומדים אחורי הכהנים. והעומדים מצידיהם עליהם בכלל הברכה. גם הצדדים נחשבים כאילו בפנים. כהן נושא את כפיו ואדם עומד לצידו. עדיין בכלל הברכה. ואם הייתה מחיצה בין הכהנים ובין המתברכים, אפילו היא חומה של ברזל, זה דבר מעניין מאוד, הועילו פניהם למול פני הכהנים, הרי הם בכלל הברכה. כי הם אל מול פני הכהנים ולא לפני הכהנים. הלכה הבאה ששייכת לעם המתברכים, נשיאת כפיים בעשרה וכהנים מן המניין. בית הכנסת שכולו כהנים, יש כאן ג'רבאים, אז אנחנו עוסקים בג'רבא עכשיו. בית הכנסת שכולו כהנים, בית ג'רבא היה בזמנים שכולם היו כהנים. מה קורה כאשר כולם כהנים? מעניין מאוד, כולם נושאים את כפיים. אחר ספר על הכנסת שכולם נושאים את כפיהם. כולם. ולמי הם מברכים? לאחיהם שבצפון ולאחיהם שבדרום. לחבר'ה ממנהטן. הם מברכים לאחיהם שבצפון ולאחיהם שבדרום. אתם מבינים מה אני קורא כאן? הם הסינר שהקדוש ברוך הוא מעביר לכם. ויש כללים, איך? ומי עונה אחריהם עומד? הנשים והטף. ואם נשאר שם עשרה כהנים, יתר על אלו שעלו לדוכן, העשרה עונים למל והשאר מברכים. אז מתחלקים. אבל אם הם כולם כהנים, מברכים. ציבור שלא היה בהם כהן, אלא שליח ציבור לבדו, אנחנו מכירים את זה הרבה פעמים, שליח הציבור הוא הכהן, מה הדין? לא יישא את כפיו, למה? כי הוא יכול להתבלבל ואז הוא לא יכול לסיים את התפילה. אבל אם המבטחתו היא שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפילתו, רשאי, כבר דיברנו הרבה פעמים בהלכות תפילה, אנחנו שיש לנו היום סידור, בדרך כלל אנחנו נמצאים בחלק השני. המבטחתו שהוא נושא חזרה בגלל שהוא פותח לו סידור, הוא נמצא במקום. בסדר? אבל אם עדיין הוא ירא מאוד וכו', לא יישא את כפיו. ואם אין להם כהן כלל, אין כהן שיגיע שיח ציבור לפי שלום אומר אלוקינו ולקיים אותנו ברכנו ברכה המשורשת בתורה. האמורה לאהרון ולבניו כהנים המקדושיך כאמור יברכך השם ישברך, יאר השם וכולי, יישא השם וכולי, ושמו את שמי וכולי. רואים שלפי הרמב״ם מסיימים את הציטוט ושמו את שמי. למה אני מזכיר את זה? הספרדים שבינינו לא מבינים למה אני מזכיר, כי מנהג האשכנזים כך מובא במשנה ברורה, שתשמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, שליח הציבור לבד לא אומר. אלא אומר רק עד סוף הברכה. השיטה של הרמב״ם, בסדר? והיא ההלכה והיא נראה מרוב הדעות האחרות, שיטת הרמב״ם של השולחן ערוך מביאה, זה שהוא גומר עד ושמו את שמי. ואומר גם את ואני אברכם. ואין העם עונים אמן, הוא מתחיל ואומר, שים שלום, אין העם עונים אמן, בגלל שהברכה הזו עצמה היא רק זכר. זאת אין העם עונים אמן, אלא עונים, כן יהי רצון. בסדר? כן יהי רצון. בזה יש שיטות, זו שיטת הרמב״ם, וככה מביא השולחן ערוך. הלכה יודעת, כהן שנשא כפיו בבית הכנסת, והלך לבית הכנסת אחר, ומצא ציבור שמתפללים ולא הגיעו לברכת כהנים, פה הוא מתפלל, שם הוא הולך ללמוד, פה הוא מתפלל, שם יש עוד בר מצווה, לא יודע מה, מצא ציבור שמתפללים ולא הגיעו לברכת כהנים, והוא הכהן שם, גם אם יש עוד כהנים, נושא ידיו להן ומברכם ואפילו כמה פעמים ביום. אין פה בעיה של בל תוסיף. למה? בגלל שאין שום איסור לקיים מצווה שלמה כמה פעמים, מה בעיה? לעשות עוד כאילו, לעשות עוד ברכת כהנים. אין שום בעיה. בל תוסיף זה להוסיף על מצווה. בסדר? אבל זה דבר אחר לגמרי לגמרי. מה אתה עושים זה שאני עושה חמישה בתים במקום ארבעה בתים בתפילי. זה מה אתה עושים. אבל להניח תפילי פעמיים, להניח שלוש, עד רבה, מה הבעיה? אין איזה שום איסור. הלאה. כהן שלא עקר הגלב ממקומו לעלות לדוכן בשעה שאמר שליח ציבור רצה, וזה מאוד חשוב, זה לא רק עניין טכני כדי שיהיה זמן כי רצה, זה תחילת ברכת העבודה. בברכת כהנים, זה מה שנשאר לנו היום, יבנה בית המקדש במהרה בימינו, מעבודת הכהנים. אז לכן בברכת העבודה, שבה אנחנו אומרים, ובעבודתם, בתפילתם, אנחנו מדברים על העבודה שתשיב לדביר ביתך, אנחנו עושים את העבודה שנותרה לנו. לכן אם הוא לא עקר הגלב, ורצה שוב אינו עולה באותה תפילה. אבל אם עקר הגלב לעלות, אף על פי שלא הגיע לדוכן, אלא לאחר העבודה, עקר הגלב לעלות, התחיל. והגיע לדוכן מאוחר, הרי זה עולה ומברך, וגם אפשר להתקל משבילו, כי הוא כבר עקר רגליו לרצה, אפשר ורצוי, שהעם יקבל את הברכה. והרמב״ם מסיים את הכל, והלכה מעניינת מאוד, כל כהן, זה מעניין מאוד ברמב״ם העניין, כי בדרך כלל הרמב״ם את המקור, את המצווה תעשה, את ההגדרה שזו המצווה, אומר בהתחלה. ובברכת כהנים, שהיא סיום הלכות ברכת כהנים וגם הלכות תפילה או ברכת כהנים, הוא אומר את זה בסיום. וזה מאוד מעניין, הוא אומר את זה בסיום כי יש בזה גם מימד של ברכה מיוחד. כל כהן שאינו עולה לדוכן, אף על פי שביטל מצוות עשה אחת, בסדר? אנחנו מדברים על ההגדרה של המצווה. המצוות עשה היא אחת, בסדר? הרי הוא כעובר על שלושה עשה, כה תברכו, אמור להם, תברכו, אמור להם, ושמו את שמי. בכל כהן, אז נקרא זה שלושה ביטויים. אז אומנם זה מנוי כמצוות עשה אחת, אבל ברגע שהוא רואה את השלושה, זה נותן תוקף למה גודל הברכה, וכמה חשובה הברכה הזו. מה כל העניין הזה של ברכת כהנים? בכל כהן שאינו מברך, אינו מתברך. בכל כהן המברך, מתברך, שנאמר, והברכה מברכך, וזה אגב סיום מדהים. והברכה מברכך לא נאמר לכהנים. למי נאמר והברכה מברכך? לאברהם אבינו. אז מה קשור לכהנים? זה טלף לאות. עם ישראל נקראים כהני האומות. והברכה מברכך, כשאתה נותן את כוח הברכה שקיבלת, זה הרי לא שלך בכלל. אז כשאתה נותן את כוח הברכה, אתה פותח את הצינור, ואז אתה מתברך. שום דבר לא שלך, אדוני הכהן. כל מה שאתה מקבל הוא ברכה מהקדוש ברוך הוא, לברך. הכהן המברך מתברך, ובעצם זה קיים בכל יהודי ויהודי, שנאמר כבר לאברהם אבינו, והברכה מברכך, ריך, רחמנה, דסייען, וסייענו בברכות תפילה וברכת כהנים. כל מי שעוד לא יצטרף לרמב"ם היומי, מחר בעזרת השם אנחנו מתחילים ברכות תפילין ומזוזה. בספר תורה, ממשיכים בספר אהבה. בעזרת השם, תורות תורה.